היי אב.
מה קורה מתן?
שלום מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות, וברוכים הבאים לפרק חדש של תודה רבה. היום אירחנו את ינון עזרא, שהוא מעבר להיותו איש נחמד בצורה יוצא דופן, הוא מעצב פונטים, ובשנתיים האחרונות הוא מתעסק בפרויקט של יצירת חפיסת קלפים שמבוססת על האותיות העבריות, מעין חבילת טארוט שכזו, אבל זה לא בדיוק טארוט, שכל אות יש עליה איזשהו, סליחה, כל קלף יש עליו איזושהי אות. תוכלו לראות את זה בתמונות בפרק, דיברנו על טארוט, דיברנו על אותיות, על המשמעות של אותיות.
על קבלה.
בשבילנו, קצת נכון. ונספר לכם שינון והשותף שלו אביב הם עוד מעט יוציאו פרויקט Head Start עבור בשביל לפתח את החפיסה הזאת. אנחנו חושבים שזה מאוד מעניין ודבר שממש כיף שהוא קיים. אחלה פרק, מקווים שתהנו. אני רוצה להזכיר לכל המאזינים והמאזינות שאנחנו התחלנו עם קמפיין פטריון. פטריון זה אתר שמאפשר לתמוך ביוצרים באופן שהוא קבוע, באופן חודשי קבוע. בכל סכום אפשר לתת ממש החל מדולר, ואז אנחנו נקבל מכל הקהילת פטרונים שלנו איזשהו סכום קבוע, נוכל לדעת כמה יש לנו, מה אנחנו יכולים לעשות עם זה. זה מאוד יעזור לנו להחזיר את ההוצאות, עלות הקלטה היא יחסית גבוהה, ומאוד נשמח לתמיכה בעניין. אנחנו מפרטים באתר קצת על העלויות שלנו ומה התוכניות הלאה, ואנחנו נמשיך לעדכן שם. הדבר הנחמד ביותר בכל הסיפור הזה, הוא שקהילת הפטרונים שלנו, היא תקבל הודעה לפני הקלטת כל פרק, של מי המרואיין שעומד להגיע, והם יוכלו לשאול שאלות. בפרק הספציפי הזה, זה לא קרה כי הוא הוקלט לפני שיצאנו עם הקמפיין הזה, אבל מהפרק הבא זה כבר קורה. אז חבר'ה, תצטרפו, יש לינקים באתר שלנו וגם בעמוד הפייסבוק, מי שלא מוצא את הלינקים, תגידו לי, אני אשלח לו באופן פרטי, ותודה רבה למי שכבר תמך, ממש זה מרגש וזה מעיף, מקווה שעוד אנשים יגיעו להצטרף לדבר הזה, תודה רבה.
היי נון, מה קורה?
מעולה.
אחלה. אז אנחנו יושבים איתך פה מעצב פונטים במקצועך.
Yes.
נכון? וכמה מתאים שמעצב פונטים גם עיצב קלפי אותיות בעברית, קלפי טארוט שהם בעצם מבוססים על 22 האותיות בעברית, נכון?
כן.
אז בוא ניגש ישר לעניין, תאר לנו מה אנחנו רואים פה, יש לנו פה...
אז אנחנו צריכים בעצם לתאר את זה... לדבר כאילו את התיאור הפיזי של הדבר, נכון?
נכון.
טוב, אז בעצם, כמו שאנשים מכירים את הטארוט...
ולמי שלא מכיר, אתה רוצה קצת לתת רקע על טארוט?
על הרעיון?
כן.
אוקיי, אז כן, זה בעצם דרך לעבוד עם דימויים בצורה רנדומלית, שיש לנו איסוף של קלפים, אסופה של קלפים, שיש בהם את המספר הדימויים, על כל קלף את הדימוי, ובעצם הקלפים שואפים לשקף איזשהו רשת של ארכיטיפים אנושיים, כן? זאת אומרת, תכונות, רעיונות, משהו שזה אמור ללכוד איזושהי צורה שלמה, כל הקלפים ביחד. וכשאנחנו עובדים עם החפיסה ואנחנו פותחים בצורה רנדומלית קלפים, משקפים לנו איזשהו מצב עכשווי כרגע שקיים בנו. זה הרעיון. בגדול. והאותיות העבריות הן עובדות, זאת אומרת, יש אמונה שיש להם את הכוח הזה בהם, זאת אומרת, קישרו אותם לטארוט די מזמן, ואנחנו בחרנו לעבוד עם זה גם, בעצם.
מי זה אנחנו?
אבי ואני.
שאתם הצבתם ויצרתם את החפיסת קלפים הזו.
נכון.
אוקיי.
כן. אז יש את הקלף, יש את הצורה של האות במרכז בעצם. שהיא כתובה, קליגרפיה שאני עשיתי. קליגרפיה עידנית כדי תחושה מאוד של... כאילו צויר ביד, מאוד מורגש.
כן, רואים את המשיכות מכחול ממש.
כן. זאת אומרת, זה לא ממש עבודה של עיצוב פונט, זאת אומרת, זה מה שאני עושה, אבל פה ממש התנתקתי מהרגיל שלי. זה ממש נישה אחרת.
כן, כי זה לא דיגיטלי בעצם?
כן, כי זה לא דיגיטלי.
אז את כל אלו עשית ממש עם מכחול בעבודת יד, זה לא עבודה שהיא כאילו עבודת יד במחשב.
בדיוק, כן.
וואלה. אז אני מסתכל פה בעצם על קלף לבן, שבמרכזו יש את האות העברית, ולמטה אני רואה שלכל אות נתתם, איך לקרוא לזה? תכונה?
תכונה.
תכונה, מעולה. אז למשל עכשיו אני מסתכל על האות פי, וכתוב לי פה הקשבה, attention.
למה זה בעצם מתורגם לאנגלית?
כי אנחנו רוצים שזה יגיע גם לקהל שלא דובר עברית. כן.
נכון, למעלה יש פה גם את כאילו איך להגיד
איך להגות את השם של האות.
נכון, פה.
כן.
גם באותיות באנגלית וגם בעברית, כן.
אז אוקיי, כאילו מה פה, הקשבה, תכונה לאות, מה, איך זה עובד?
איך מקשרים את התכונה לצורה, כאילו?
כן.
דרך, אתה יודע, תהליך מחשבתי וניסוי וטעייה, זה נבנה במשך תקופה שכזה ניסינו, בהתחלה קישרנו את זה ל... זאת אומרת, קישרו את האותיות, זאת אומרת, מאמינים בקבלה, שכל אות יש לה איזשהו ערוץ אנרגטי שהיא מורידה דרך הצורה, שהצורה מבטאת איזשהו ערוץ אנרגטי של משהו. קבלה מדברים על זה הרבה, ובכל מיני מקורות מידע אפשר למצוא כל מיני שיוכים שכבר עשו. אז עבדנו עם זה, וניסינו ליצור משלנו משהו קצת יותר עדכני, שיותר בא בעצם מהשפה שלנו, ואיך שאנחנו מבינים את הדברים. אז פי, לצורך העניין פי, הקשבה, גם המילה פי, פה, כמו פה. גם יש לה קצת צורה של אוזן, כמו הפרקסת. יש בה משהו ספירלי. וככה הגענו לזה בגדול, כאילו.
ולבד, יש לזה פחות משמעות מאשר כשמחברים את זה לעוד אותיות שיש להן עוד תכונות. זה הרעיון בסוף, נכון?
כן, הרעיון בסופו של דבר, כן, שאפשר נגיד להרכיב מילה ולהסתכל מה מייצר את המילה.
אז אולי נעשה פה איזו פתיחה קטנה?
אפשר. יש כמה מילים שאני אוהב להראות. למשל, המילה מעז.
יש לנו פה... מם, ואז רשום מתחת למם זרימה, עין, נביאה, וזין, נחישות.
כן.
זה ממש אפקט שונה כשרואים את זה, בעיניים.
בטוח. זה יושב בעיקר על האפקט הוויזואלי.
מה תפס אותך בשילוב האותיות האלו, והמילה הזאת?
אז כשאנחנו הרכבנו את התכונות, כששייכנו תכונה לכל אות, לא באמת ידענו לדעת איך זה ישתלב במילים. זאת אומרת, רק אחרי שהדפסנו את הקלפים, יכולנו לראות את זה. ולצורך העניין יצא לי המילה מעז, וראיתי שהמילה מעז, זאת אומרת, תעוזה, כן, מורכבת מזרימה, נביאה ונחישות. מאוד קל... כאילו להיות יצירתי ולדמיין שהתעוזה שלי צריך לעבוד על הזרימה של הנביאה שלי, של נחישות. זאת אומרת, שהנחישות שלי תהיה בזרימה חופשית ובמין נביאה כזאת. אז כאילו זה מייצר איזושהי מחשבה יצירתית מאוד בין המילה שיוצאת. זאת אומרת, בעצם אנחנו פותחים בקלפים ויוצאים מילים, מבלי שאנחנו מתכננים, כאילו. ואז המילה הזאת היא גם מורכבת, אפשר לרדת לשכבה של... מה התכונה של כל אות שמרכיבה את המילה הגדולה הזאת, תעוזה לצורך העניין. וזה משחק כיף בטירוף.
כי יש אינסוף קומבינציות.
כן.
ואין לדעת מה יצא.
אין לדעת, וזה גם יפה לראות שהדברים קשורים, שהזין שמשויכת לנחישות, לצורך העניין, תשים מילים אחרות שגם יש בהם זין, זה איכשהו זה תמיד עובד. זאת אומרת, זה מה שאנחנו שואפים לעשות. אנחנו עדיין כאילו מנסים לדייק את זה, אבל... זה היה תהליך מאוד מאוד מרגש לגלות כאילו איזה מין DNA של השפה שלנו. ולראות שהדברים עובדים ככה.
זה מעניין כי זה קצת דומה למספרים. יש לנו את הספרות 1-9, לצורך העניין, המספרים החד ספרתיים, ואז לבד אין להם הרבה משמעות. כשאנחנו מתחילים לעשות להם כל מיני קומבינציות, אז יש בעצם תהליך של, אפשר לקרוא לזה מניפולציה. כי 1+1 זה 2, זה כבר משמעות אחרת לגמרי. ו6+3 זה 3. וזה בעצם הבסיס של כל המתמטיקה, שאחרי זה מייצרת עולם ומלואו. כלומר, כל הדברים שאנחנו מסתובבים איתם ביד כל היום, הם מבוססים על זה.
כן.
זה, כשאומרים כאילו שהעולם נברא מאותיות בקבלה,
כן.
זה, אני ממש מקבילה את זה, לזה.
איך את מסבירה את זה, שהעולם נברא מאותיות?
אני לא יודעת, אם הייתי מקובלת, כנראה הייתי יודעת להסביר יותר טוב. אבל זה דברים שקראתם עליהם קצת כשחקרתם?
בטח. בעיקר ניסיתי להבין בעצמי את כל האמירות הגדולות האלה של העולם נברא מאותיות, ואיך אפשר לשייך את זה למשהו. ובמחשבה שלי, קל לראות שכל עולם התוכן האנושי מתחיל מאותיות, כן? ואנחנו חיים בתוך עולם של תוכן. זאת אומרת, התוכן מנהל אותנו, התוכן מכתיב אותנו. זאת אומרת, האותיות מכתיבות אותנו יותר שאנחנו מכתיבים אותן.
כן, ואפילו המספרים של פעם הם היו באותיות רומיות. כלומר, גם המספרים היו אותיות.
כן.
ושזה גם מקשר בין מה שאמרתי מקודם.
מעניין.
אגב, גם בעברית הרי יש את הגימטריה. אז גם שם המספרים מיוצגים על ידי אותיות. כאילו א' זה 1, ב' זה 2 וכו'.
שזה גם משחק מגי, אגב. אני מאוד אוהב להסתכל על זה ככה, שעשו את הגימטריה, שייכו את זה לימים בעצם, אותיות לימים, ואז פתאום יוצא שהימים מדברים איתנו. פתאום אנחנו נמצאים ביום שהוא י' ד', אז זה יום שהוא יד. זה מתקשר איתי באיזושהי צורה, כן? למשל, אחי נולד בקף ח' באב. אז הוא חי באיזושהי תחושה, כאילו שהוא כוח אב. עכשיו, זה משהו ש... וזו דוגמה מצוינת בעיניי, של משהו ש... שבעצם המסר הזה שהוא נולד בכוח אב, הוא יושב אצלו, וזה מין דרך שלו להסתכל על העולם עכשיו ועל עצמו, כן? עכשיו, אם זה אמיתי או לא אמיתי, זה כבר לא העניין. העניין שזה סוג של מסרים שנבנים בתוכנו דרך שאנחנו שמים אותיות במרחב ונותנים להם.
זה מזכיר לי גם את התמונה של אלכס גריי, אתה בטח מכיר מתן, של ה-Stoned Ape Theory, של טרנס מקנה, בטח הרבה מהמאזינים שלנו מכירים. אם תרשמו אלכס גריי, Stoned Ape Theory בגוגל, תראו את התמונה. אתה מכיר את התמונה הזאת?
אני מכיר את האמן.
את האמן. אז בעצם הוא צייר איזה מין קוף אדם, בתהליך של קבלת התודעה, הוא בעצם אכל מהפטריה, ואז הוא, פתאום המוח שלו מין מתפוצץ כזה, ויצא לו מהפה כל מיני אותיות, בכל מיני שפות, ויש שם גם עברית, מן הסתם. וזה מין... אני מרגישה שזה מין דימוי של בריאת העולם, דרך בריאת התודעה של בני האדם, כלומר הרגע שבו זה התחיל, זה מאוד מזכיר לי את זה.
סופר מעניין.
זה השומר מסך שלי בטלפון.
זה הקעקוע על הגב של איזה חבר. הוא קעקע את התמונה הזאת על כל הגב.
אז אני רוצה לחזור רגע למה שהתחלת להגיד על האותיות שבעצם... כאילו יצרות לנו את המציאות ואיך אתה חושב על זה, בתור בן אדם שמתעסק הרבה עם אותיות. אין לי איזשהו קול, צליל שאני יכול לעשות, כאילו אני יכול לעשות צלילים שהם לא אותיות, אבל אנחנו לא נוטים לחשוב על זה ככה. אני משתמש במילים רק בצלילים, בפונטיקה שהיא מתורגמת לאותיות ווייס ורסה. כאילו אני לא יודע מה בדיוק התחיל... כנראה שהפונטיקה התחילה לפני האותיות, אבל עד כמה זה שהאותיות העבריות התקבעו כמה שהם, עד כמה זה מגביל אותי היום בתור בן אדם שכבר כמה אלפי שנה אחרי שהדבר הזה קרה.
מגביל אותך באיזה צור, באיזה מובן? מה הכוונה?
אנחנו גדלנו עם סט האותיות הזה.
נכון.
מתישהו הוא התקבע.
כן.
הוא היה יכול להתקבע טיפה אחרת.
נכון. זה מעניין, כן. אתה בעצם, מה אתה מעל, אני לא כל כך מבין.
אז
מה שהתחלת להגיד לגבי היצירה שלה, כאילו שהאותיות בעצם בורות את ה...
מכתיבות אותנו.
מכתיבות אותנו.
כן, ואת... במובן הזה שאנחנו פשוט מוצפים במסרים.
זה מעבר לזה, זה גם כל הדרך שלנו למדוד את המציאות סביבנו, למשל, יום ראשון, שני, שלישי, יום א', ב', ג',
נכון.
אז אנחנו מודדים זמן, זמן זה, יפה. אנחנו נכנסים לעולם של הפיזיקלי, דרך האותיות.
נכון, יפה, מעניין.
חלוקה של...
כן.
זה יכול אפילו, מורידים את זה גם לשעות, דקות, שניות.
נכון.
זה מתרגם לכל התפיסה שלנו.
אוריינטציה ממש כן. בעולם הפיזי. כן,
בדיוק.
כן. זה מעניין שאתה מעלה את הרעיון הזה, למה דווקא הצורות האלה התקבעו, ואני חושב שזה תהליך אורגני לחלוטין, שהוא מתפרס על פני ההיסטוריה בעצם. כל פעם, זאת אומרת, אפשר להסתכל למה בדיוק דברים קרו, אבל בגדול זה בגלל שכמו התפתחות...
כמו אבולוציה גם.
כמו אבולוציה, בדיוק. כשהאדם בעצם... בכל דור, אתה יודע, נתן קצת איזשהו שינוי כזה, ואז הדור אחרי זה נתן איזה שינוי כזה, ולאט לאט משהו מתחדד.
כן, קשה למצוא את הסיבה באבולוציה, למה מין מסוים כן הצליח to adapt, ומין אחר לא. כלומר, למה דווקא הם? אפשר להסביר בדיעבד, הם הצליחו להתאים את עצמם לסביבה דרך משהו מסוים, אבל אי אפשר להבין למה המערכת, כאילו, יש אנשים שיקראו לזה אלוהים, למה היא בחרה דווקא את ה... סוג, את הזן הזה, ויש שיגידו גם שהכל...
סופר מעניין, כן.
כן. יש פה עניין של כאוס גם, שדרך הבלגן והרנדומליות הזאת, מוצאים דווקא את המשמעויות. יש כאילו סדר מסוים, האותיות שבאות אחת אחרי השנייה, ומרכיבות מילה מסוימת, פתאום אתה מוצא בזה היגיון, כמו עם הזרימה, נביאה, נחישות. אז זה מעניין שזה דווקא יוצא מתוך הכאוס הזה, של 22 אותיות רנדומליות, בגרשיים.
כן, החיים הם הרבה יותר כאוטיים ומסודרים, אה?
כן.
כאילו, תכלס. אני חושב שכשמה שאני שם לב, שאני פותח לאנשים בקלפים, בהקשר למה שאת אומרת, זה שפתאום נכנס להם איזשהו רשת, איזשהו משהו מסודר באמת. זאת אומרת, מתוך אינסוף האפשרויות, פתאום מופיעה מולם מילה, והמילה הזאת יש בה את התכונות האלה, כן? זרימה, נביאה, נחישות. ועכשיו... זה נותן להם, זה מכניס להם איזשהו סדר מחשבה. זה בעצם כמו, אני רואה את זה כמו רשת, שעליה אנחנו יכולים לחשוב. זאת אומרת, איזה מין אנקדוטות, איזה מין key frames, כן? כאילו, איזה מין משהו שעליו אפשר לטפס עם המחשבה, בעצם.
אסוציאטיבית גם.
כן, אסוציאטיבית. זאת אומרת, יש לנו את המילים האלה, שהן עכשיו נכנסות אליי לתודעה, ועכשיו אני עובד עם זה בעצם. כמו שירה, כן? כמו... פשוט מה שכיף בזה, שזה נותן, זה משאיר לבן אדם שמשתמש בזה, את ה, את, משאיר אצלו את הכוח היצירתי והבחינה העצמית שלו, איך זה נוגע אליו לסיפור שלו, וכן הלאה וכן הלאה.
שזה בעצם גם הדבר שבשבילי לפחות הוא מאוד מעניין בכלליות בתארות, וכאילו בפרט בחבילה שאתם יצרתם, ובכלליות בכל הקלפים בעצם ה... נרטיב שאני בונה מסביב לאקראיות של ה...
של הפתיחה.
של, חשיפה, של הפתיחה.
כן.
חיפשתי את המילה, חשיפת הקלפים, זה פחות זורם מהפתיחה. כאילו, האקראיות שבפתיחה, שאין לי שליטה עליה, היא רנדומלית, ונכון שזה מתוך סט סגור, אבל עדיין יש המון המון שילובים אפשריים.
נכון.
ואז איזה נרטיב אני בונה על זה, כאילו, מה אני משליך על זה מהתת מודע שלי? זה בדיוק הדבר שאותי הוא נורא מעניין. בשבילך יש אלמנט שהוא יותר מיסטי בסיפור הזה, או שאתה הולך על הפן הנרטיבי שבקריאות?
אני חושב שהחיים הם מיסטיים והם פסיכדלים להפליא, וזה פשוט נותן איזושהי אחיזה, זאת אומרת, אני כן מחפש את האחיזה בתוך זה, אז אני כן מחפש להגיד, אוקיי, להסביר את זה בצורה כזאת או אחרת, פסיכולוגית ו...
ויש, אתה פותח לאנשים,
כן.
לפעמים אתה נותן להם את האותיות של השם שלהם, יש איזה שם שבולט לך ככה, מאז שהתחלת, כמה זמן אתה כבר פיזית עם הקלפים האלה ביד?
חודש בערך.
חודש, אז בחודש האחרון יצא לך לפתוח לאנשים.
כן.
יש איזה שם שבלט לך, שאתה זוכר?
לא במיוחד. לא במיוחד.
בואו, אולי נראה מה, מה יאב אומר?
או מתן. או נעשה את שניהם.
בואו נעשה את מתן. יש לנו פה את הטף ואת הנון.
אופה.
וואה.
איזה יופי.
אין נון סופית.
בקיצור, השם שלך פגז.
כן?
כמו שאני רואה פה, יש פה מם זרימה, כמו שראינו מקודם. טף אהבה. ונון מגע.
וואה.
אתה אוהב מגע, מתן?
אני אוהב מגע.
מגע
גם
אוהב.
גם זרימה ואהבה, זה כזה, כן. דברים שמאוד הייתי רוצה שיבואו כולם יחד, כמה שיותר. אהבה, מגע וזרימה. ו...
זה קשור למתן גם לתת.
נכון.
המשמעות של השם.
נכון. מגע באמת נותנים. מתן אהבה, כן. לא, יש פה גם איזה משחק כיפי כזה. טוב, אני מבסוט, יצא לי דברים טובים.
זה, כן, זה מעניין. פתאום כזה יש מילה לא טובה. אוי.
יש את ה... אני נורא אוהבת את הקל.
קל זה...
קוף למד, כן. מה יוצא?
למד זו שאלה, והקוף זו התשובה. אז כשיוצא קל, אז קל זה בעצם שאלה ותשובה. כשזה בא ביחד, אז קל. אז קל לנו.
נכון. באמת שזה נכון.
אופה.
אם יש לי את השאלה ואת התשובה, אז די קל לי.
כן.
ואני רואה שיש גם משפטים שרשמתם מתחת לתכונה של קולות. נגיד למשל בקוף, אז שהיא תשובה, אז רשום בדיוק.
כן, כאילו לקחנו את המילה, בדיוק,
כן.
ופיצלנו אותה לבי-דיוק.
ולמה בדיוק, כאילו, מה, איך הרגשתם שזה מתחבר לקלף הזה?
אוקיי, אז קודם כל, קוף, קופיות מקורקעת, כן, היא משתייכת לאותיות המקורקעות, כלומר, מקורקע, הכוונה שהיא יורדת מתחת לשורה. אנחנו מייחסים את הקו, האות העברית מתקיים ביחסים של קו, של קווים אנכיים עבים. יש את הקו האנכי העליון ויש את הקו האנכי התחתון. אז אנחנו בעצם מתייחסים לקו האנכי העליון שמבטא את העולמות העליונים, שמיים, מחשבה, כזה.
אתה מתכוון לקו האופקי. העליון והתחתון.
אופקי, נכון. סליחה.
כאילו סתם כדי לראות אם אני מבין, למשל בבית, אנחנו מדברים על הגג של הבית והרצפה של הבית.
כן.
בדיוק, כן.
אוקיי.
אז האות העברית מורכבת בעצם מקווים אופקיים, משני קווים אופקיים, תחתון, עליון. והקוף יורדת מתחת לשורה, אז בעצם משויכת לעולמות של הקרקע. אז, וזה מתייחס, זה משתייך לי לתשובה מאוד חזק, זאת אומרת, למקום הזה שהאמת צומחת מהקרקע, התשובות באות מלמטה, זה לא משהו שאנחנו מחפשים את זה למעלה, זה משהו שפשוט קיים, מין חיבור מקורקע יותר. והבדיוק זה כדי, כאילו, כמו לחבר אנשים לעצמם, את התשובה אני מוצא בעצמי, אני לא מחפש אותה בחוץ.
אני חושב שאני אוכל להסתכל על עוד קוף הזה באותו, באותה עין יותר.
מעולה.
לא, באמת, לא חשבתי אף פעם על ה... על ה... טוב, מן הסתם זה משהו שבן אדם שמעצב פונטים, זה ו... בוא נמשיך עם זה, מה אתה יכול לספר לי על למד?
אז הלמד היא בדיוק הפוכה מהקוף, אם מסתכלים עליה, לא?
נכון. במיוחד בפונט הזה שעשית.
כן, כאילו יש עלייה למעלה.
כן.
אין ירידה למטה, יש עוד עלייה למעלה.
כן, תסתכלו גם באות המקור שבעברית, זה גם נראה ככה, דומה.
במה שהצבת פה, זה לא שזה הפוך, זה שהחלק הזה של הרייש הזאת של הקוף,
כן.
אז הלמד היא פשוט בדיוק כמוה, רק עם עוד תוספת למעלה.
זרבובית כזאת,
כן.
יושב
כן. על הלמד. ואין את הירידה למטה.
ואין
את האקסטרה, כן.
כן. אז הלמד משויכת באמת לעולמות גבוהים, כן, כאילו אם אנחנו נהיה טיפה רומנטיים ואבסטרקטיים ורוחניים, אז נגיד שהלמד היא שייכת לעולמות עליונים, לעולמות של מחשבה, של רוח מאוד מאוד גבוהה, שמורידה למטה בעצם. הלמד היא כמו איזה מין צינור כזה מעולמות עליונים להוריד למטה, אבל היא לא באמת באה במגע עם הקרקע. ובגלל זה היא משייכת את עולמות המחשבה הגבוהה בעצם. ובגלל זה זה גם מתקשר לנו לשאלה.
אחרי ההסבר הזה קל לי להבין יותר איך. אז ממש, כאילו זה משהו שאני לא יודע אם הייתי מצליח לחשוב עליו לבד, שזה בסדר גמור, בגלל זה אני שמח שאתה מסביר לי את זה, שיש גם הרבה קשר, אני מבין, לצורה של האות.
בטח. Mm-hmm.
כאילו, אז עשיתם גם מחקר...
זה הנקודת מוצא שלנו בעצם, mm-hmm. הצורה. הצורה זה הדבר הקבוע, קודם כל. Mm-hmm.
וכאילו ממנו אתה שואב את ה... מנסה לשאוב את המשמעות של הקלף.
כן. ממנו ועם כל מיני מקורות מידע כאלו ואחרים שכבר עשו את זה, כן.
איזה מקורות מידע באמת היוו השראה עבורכם? עבורכם, איזה מילה. אני יותר מדי כותבת דברים רשמיים. אוקיי.
שזה מעניין. השפה הכתובה והשפה שבעל פה.
כן.
שמתערבבת. קודם כל, אחי הגדול, נדב, הוא היה השראה, בן אדם לקחת ממנו הרבה, כי הוא בעצם עובד עם האותיות כבר 30 שנה, קרוב ל-30 שנה. הוא עבד מאוד מאוד קרוב למיכאל לייטמן, שהוא אישיות מאוד מוכרת בעולם הקבלה, בארץ ובעולם בכלל. אז גם הם עבדו צמוד, וגם הוא חקר, היה לו איזה מין חקירה אישית שלו הרבה עם, עם האותיות. יש ספר, קוראים לו צופן השם, שגם גם איתו קראנו, אותו קראנו.
אתה ממליץ עליו?
לא בהכרח, כי הוא פשוט נורא נורא לא, הוא נורא מבולגן, הוא נורא נורא קשה, כאילו זה נחמד, זה רעיון מאוד נחמד, אבל הוא לא התוכן בו, בכלל יש איזה קטע עם הרבה תוכן מוצפן, כן? כשמדברים על הקבלה, זה שהרבה
הרבה כאוס.
הרבה תכנים מוצפנים, כן. שכאילו אתה מקבל איזשהו... ספר היצירה, כמובן, היווה לנו השראה מאוד מאוד... עבדנו צמוד לספר היצירה, אם אתם מכירים. ספר היצירה זה בעצם מגילה מאוד 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 עתיקה. אומרים שזו המגילה הכי עתיקה שנכתבה בשפה העברית. אני לא יודע אם זה נכון באמת. יש איזושהי אמונה אמיתית כזאת שאברהם אבינו כתב את זה או משהו כזה.
אוקיי.
זה סיפורים, כן. אבל זה משהו מאוד מאוד עתיק, ושם זה בעצם, זה טקסט על האותיות, טקסט שמסביר על האותיות, מה המשמעות של קולות, כל מיני, איך לבטא את האותיות, זה סופר מעניין. אז עבדנו הרבה עם זה.
ממש כאילו קראת הקטעים מהמגילה הזו?
כן.
יש את זה זמין?
כן, כן, כן. אביב בעיקר עבד מול זה, כי את התוכן, אני יותר על ה... על הנראות ואביב יותר על התוכן. אז הוא עובד יותר צמוד עם זה, אבל כמובן שגם אני הייתי מעורב.
והתחלת לדבר על העניין הזה שיש הרבה דברים בעולמות האלה, במיוחד בעולמות שמדברים על המטה שפה, המטה, על האותיות ועל קבלה וזה שזה מוצפן. אז אתה רואה את זה כאילו את הניסיון שלכם לתרגם את זה לקלפים כאיזשהו ניסיון לתרגם את ההצפנה?
כן.
לקודד אותה.
כן. כן. להנגיש אותה.
להנגיש אותה.
גם זה מוצפן הרי.
מה?
גם הקלפים האלה הם מוצפנים. יש בהם אווירה סתומה קצת.
כן, נכון. אבל זה משאיר לי את המקום לחשוב על זה. אתם תשחררו את זה למשל עם איזושהי חוברת שמסבירה על כל...
היא חוברת, אבל היא לא מסבירה. היא מאוד... הטקסטים מאוד מופשטים גם הם. כי זה האהבה שלנו, תכלס. זאת אומרת, זה גם בעיקר האהבה של אביב. זה הטקסטים שהוא כתב, והוא כותב מאוד מאוד סוחף, אבל מאוד פסיכדלי גם, מאוד כזה חסר אחיזה. אבל אני מאוד אוהב את זה. שנינו אוהבים את הגישה הזאת, כי... עליי זה משפיע מאוד חזק, עליי מסרים משפיעים מאוד חזק. אני קורא שירה נגיד, אני מרגיש שזה בגוף שלי, כן? אז אני מאוד אוהב את ההתייחסות הזאת של כאילו פשוט לתת לך לשטוף את ה... לשטוף אותך במילים טובות, אתה יודע, ובמין משהו, לתת לזה להיכנס, ופשוט כמו מקלחת טובה לראש.
אני מרגישה שכל מדיום שקיים הוא בעצם איזשהו כלי של קידוד. כי יש כמות המידע, המידע הוא אינסופי, אין סוף למידע.
כן.
ביקום. יש, כאילו, מידע זה דבר, באמת.
כן.
אז אנחנו משתמשים במדיום, במדיה, בשביל לקודד, בשביל לעזור לנו לסדר קצת את כל הכאוס, בשביל לעזור לנו להבין קצת בין כל הבלגן הזה. זה מה שגם המוח שלנו עושה. כאילו ככה אנחנו תופסים את המציאות, אנחנו, כל היום אנחנו רק מתעסקים בלעשות סדר בבלגן.
נכון.
אז זה מעניין שיש פשוט אין סוף דרכים גם לקודד את כל המסרים המוצפנים. וזאת עוד דרך. אפשר לראות את זה ככה.
כן. כאילו אני, מה שאני בעצם שואף, זה שהקלפים יהיו מצד אחד מוצפנים, כן? זאת אומרת, סתומים במידה מסוימת, כדי לא לקבע שום דבר. ומצד שני, שזה יהיה ברור שזה הכוונה, שאתה לא, אתה לא יכול להבין מזה, אתה לא באמת יכול למצוא בזה משמעות יותר ממה שזה.
כאילו להשאיר את המסתורין.
כן, להשאיר את המסתורין, וגם שלא לא לתת לאנשים בכלל את האפשרות לפענח. בשונה מספרים אחרים, שכאילו אתה יכול לרדת ולדקויות, וכאילו מישהו רצה שתפענח משהו. אני לא אוהב את זה, אני לא מתחבר לזה.
כן, זה בעצם התפיסה של, קצת כמו התפיסה של אריסטו, לגבי מידע. שכאילו אם אתה רק תשבור את זה לעוד חלקים יותר קטנים, בסוף תגיע למצב שאתה יכול, שלכל דבר יש מגירה. והכל, לכל יכול להיות סדר, במציאות סביבנו. ויש תפיסות שאומרות ש... אי אפשר בסוף, אי אפשר לשים כל דבר בתוך קטגוריה, יש דברים שהם יותר מורכבים מזה.
זה, זה מעניין, כן. זה גישה.
יש עוד מקורות השראה שאתה רוצה לספר לנו עליהם?
יש את חודורובסקי.
החבר שלנו. אופה,
התחלנו. אשטג התחלנו, מתן בן משה.
אתה אוהב אותו?
אני חושב שהוא one of the greatest.
וואו, לגמרי. איזו אישיות.
גם ב... כאילו זה מתחיל בגישה שלו לחיים, ובפרט ביצירות שלו שמדהימות. אבל זה כבר סובייקטיבי, ומה שאובייקטיבי לגמרי זה ההשפעה שהייתה לו על, ה... על העולם, על עולם האומנות, על עולם הסוריאליזם, הוא חתיכת דבר. שאני חושב שהוא, מי שמתעסק בזה קצת כאילו מכיר אותו, אבל... הוא ימשיך שנים קדימה להדהד ההשפעה שלו על, על העולם. מאוד ממליץ לכל מי שאין לו מושג מזה חודורובסקי, לראות את הסרט הדוקומנטרי על הניסיון שלו לייצר סרט על הספר חולית.
מופלא.
קוראים לו חודורובסקי's Dune, וזה אחלה דרך קצת להיכנס לעולם הזה, ואז משם להמשיך לסרטים שלו וליצירות שהם יותר שלו. כי הסרט הזה בעצם מדבר עליו, הוא לא שלו.
נכון, נורא יפה.
מאוד, וויזואלית הוא מדהים.
הוא אישיות.
ויש עכשיו את הספר, שתורגם לעברית.
נכון.
שאתה הכרחת אותי לתרום לו להדסטארט.
נכון, הכרחתי, הכרחתי.
אתה שלחת לי, אמרת לי, את צריכה. את צריכה.
עשיתי לך את הכרטיס אשראי מהארנק.
אני לא מתחרטת לרגע.
כשאני פגשתי את יאב, אז היא סיפרה לי את זה, ואני לא תרמתי לו להצטרת, אבל קראתי את הספר, אמרתי לה, וואי, תודה, תודה שתרמת. תודה שהספר הזה הגיע.
נכון.
לכל התורמים.
כן, כן. הם גם חמודים מאוד מי שתרגמו אותו. אז כן, איך אתה הגעת לדבר הזה, כאילו לחודורובסקי?
דרך המלצות, האמת. כן, גם חברה וגם חבר, איכשהו זה הגיע אליי במין גם קטע מיסטי כזה באותו שבוע משני אנשים.
העיסוק שלו בטארוט, אתה מתכוון?
בכלל.
אבל המליצו לך כי הם ידעו שאתה עובד על הקלפים או בלי קשר?
בלי קשר.
בלי קשר, אופה.
כן.
הכל קשור, היקום. ביי
צ'אנס, כמו ש...
ביי צ'אנס, לא, אבל זה כאילו כן, מגנטתי את זה אליי כזה, ככה אני מרגיש.
אז מה, איך זה השפיע אליך, כאילו, מבחינת יצירת הקלפים, חיבור לטארוט?
גם.
בוא תספר לנו טיפה.
כן, בטח. אני נגיד אוהב את זה שהוא, את ההסתכלות שלו על הדבר, איך שהוא מסביר בעצם, כן? זאת אומרת, אתה כזה חיפשת שניגע במיסטיקה, ואתה יודע, וכזה וכזה. והוא בדיוק, מה שיפה, שהוא מצליח להסביר, הוא מצליח לקחת את המיסטיקה וגם להעביר אותה, גם לתת את התחושה שזה קסום מה שהוא עושה, וגם להסביר את זה בשפה שמצליחה לשטח את זה, כן? ומצליחה כאילו, אתה יכול לתפוס את זה גם. יש איזושהי אחיזה, אז הוא כאילו, קודם כל, המילה שהוא הכניס, פסיכומגיה, כן? שזה...
כן, זאת הפילוסופיה שלו.
זאת הפילוסופיה שלו. אבל זה בכלל, זה להגיד שהמאגיה היא כלי פסיכולוגי, נכון? זה מאוד נגע בי, גם כל העבודה שלו עם, עם העולמות האלה, אתה יודע, בספר זה פשוט נכנס מאוד לפרטים, ומאוד מאוד סיפורים שלו הם פשוט מהממים, הגישה שלו היא מדהימה, 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 מאוד אנושית, מאוד...
כן, והכל דרך סימבוליזם מאוד חזק, שמאוד מצליח איכשהו להתחבר.
כן, הכל דרך סימבוליזם, פשוט ככה, כן.
שזה כמו הקלפים. אז כמו אותיות.
שזה בדיוק זה.
אז לפני העיסוק שלך על החפיסה הזאת, היה לך נגיעה עם טארות ועם קלפים סוג כזה או אחר?
כן. הייתי הרבה, עבדתי הרבה עם הקלפים של אושו. שככה הם ליוו את ה...
הסתובבו איתי קצת בעולם פה ושם.
כן. אז הם ממש ליוו את ההתבגרות הרוחנית שלי. כאילו בתור, כשהייתי צעיר יותר, זה ממש הרגיש לי מופלא, כאילו. הדימויים, הציורים המהממים שיש שם על הקלפים, והמשמעויות והסיפורים שאפשר להרכיב מזה, ולשייך את זה לעצמי, ותמיד, ובעצם לצמוח מתוך זה. אז זה מאוד מאוד נגע בי. ובגלל שאני עמוק עמוק בתוך אותיות, ככה בעצם נוצר הרעיון. אני נורא אהבתי את הטארות האלה של אושו, מאוד מאוד אהבתי, זה הרגיש לי דבר מופלא. ולא פגשתי מישהו שעשה את זה טוב עם האותיות העבריות, למרות שהם משוייך להם המון, יש להם המון המון מטען מיסטי על האותיות האלה.
כן, זהו, גם בכל העולם, כאילו כל הקבלה וכל הרצון של אנשים שהתעורר ב-20 שנה האחרונות להתחבר לדבר הזה.
שזה גם מעניין, למה?
אני לא יודעת אם יש שפה אחרת בעולם שיש מטען כל כך מיסטי לאותיות שלה. יכול להיות שאני טועה.
אני לא חושב גם שיש. יש את הרונז שגם... אבל לא ככה, כאילו.
כן. אני מקווה שאנחנו לא חושבים ככה, כי אנחנו כאילו בארץ ומקבלים... לא, באמת, כאילו, כי יש איזו שאלה, האם אני מקבל את כל הפידבקים האלה על זה שכזה...
נכון.
המפורסם ההוא לומד קבלה וזה, וזה כאילו אני מקבל את זה כי אני בישראל, או כי זה באמת פופולרי בעולם.
כאילו, אנחנו מרכז היקום, אבל
כן,
בעצם...
כן, נראה לי שכן, כי כולנו טיילנו וקיבלנו שאלות על זה, ו... כן. אז נראה לי שזה באמת שמה, אבל בלי קשר... אם זה, עד כמה זה פופולרי.
זה קודם כל, זה בתרבות שלנו, וזה לא בתרבויות אחרות. תרבויות אחרות לא בהכרח משייכות בכלל כוח מיסטי לאותיות, ובתרבות שלנו זה כן ככה.
נכון.
אז קודם כל זה מתחיל מאיתנו.
נכון.
מה שאמרתי לך בזמנו, זה דווקא הפוך ממה שאתה אומר, שזה נכון שבגלל שאנחנו, כאילו, יהודים וישראלים מדברים עברית, אז אנחנו, כאילו, רואים את זה כל הזמן סביבנו, אבל יש גם את העניין שאנשים, כאילו, קצת, כזה fetishizing, מיסטיקה של, תרבויות אחרות. כמו למשל, אנשים, זה הולך להיות מה זה, זה הולך להיות מה זה ביקורתי, אנשים שנותנים, אנשים ישראלים, או בכל העולם, שפתאום נותנים לעצמם איזה שם בסנסקריט.
כן, נכון.
עכשיו יש לזה כאילו מין הילה כזאת מסביב, כי זה בסנסקריט ואנחנו לא מכירים את זה, ואז אנחנו צריכים לשאול, ומה המשמעות של זה, וזה אומר שמחה ועדינות, וזה נורא מיוחד, למרות ש... יש את אותו שם עם אותה משמעות במילה עברית, אבל בשבילנו זה שם גנרי, אז זה לא נראה לנו משהו ייחודי. אז סתם דוגמה קטנה, אבל אנשים עושים את זה בכל העולם עם כל מיני שפות ותרבויות אחרות.
נכון.
אז זה מעניין שכאילו אנחנו מדברים עכשיו על משהו שאנחנו תופסים בתור מיסטי, וגם אחרים תופסים אותו.
זה ממש מעניין. אנחנו ממש בנקודה שאנחנו שואלים את עצמנו אם אנחנו צריכים איך אנחנו מנגישים את הקלפים האלה, או שפשוט... לא צריך, וזה פשוט עושה את שלו. הסימן עושה את שלו. כי כשאנחנו פותחים עכשיו בקלפים, ואנחנו, יוצא לנו המילה, נגיד, קל, לצורך העניין, אנחנו יודעים לקרוא את המילה. אבל אם עכשיו בן אדם זר פותח את זה...
כן. הוא לא יודע מה המשמעות של המילה קל.
הוא לא יודע מה המשמעות של המילה קל, הוא נשאר רק עם ה-question ו-answer, והמשפט המופשט שכתבנו.
אז אולי... לא, אבל אז בעצם אנציקלופדיה עברית-אנגלית.
כן, חשבנו על זה גם.
באתי להגיד, כאילו, אולי תנו את המשמעויות, ולא.
כן, חשבנו לעשות איזה רשימת שורשים, או אתה יודע.
מה שכן אפשר לעשות זה לתת, זה, עכשיו חשבתי על זה, אפשר לעשות כמה דוגמאות כמו המילה קל, שזה כאילו, אוי, מגניב, ואז להגיד, אם אתם פותחים באיזושהי קומבינציה, ואתם רואים שיצא משהו שאתם אוהבים במיוחד, נסו לכתוב את זה בגוגל, כאילו בטרנסלייט, או פשוט בגוגל, נסו לראות מה זה אומר. אולי יש לזה איזה משמעות, למילה.
כן, גם היום בגוגל אתה יכול לצלם, והוא יכול לתרגם לך את זה.
נכון, נכון. אותי ממש מעניין החיבור בין עברית. הרי העברית עברה תהליך מאוד ייחודי, משפת קודש, שזה אך ורק החלק המיסטי והמוצפן, עכשיו פתאום 2018, ואנחנו מדברים בשפה הזאת, ואומרים בה את הדברים הכי בוטים, והכי כאילו דברים של שפת חולין.
כן.
והישראלים שמדברים עברית, והיהודים ברחבי העולם שלא מדברים עברית, אבל מכירים את האותיות, חלקם, השומר מצוות גם יותר ממש יודעים מעבר לזה, ואיפשהו יש את החיבור הזה בין השניים.
כן.
ואני חושבת שהקלפים האלה זה קצת החיבור הזה.
בין החול לקודש.
כן, גם כאילו בין אנשים שמשתמשים באותיות האלה ביומיום שלהם, ואולי לא תמיד מתחברים לחלק המיסטי, לבין אנשים שרואים בהם רק את זה, ולא את ה... כמו שאמרנו מקודם, את הפונקציות של הקומבינציות של האותיות, כמו המילה קל, שהם לא מכירים בהכרח, גם אם הם יהודים ו...
כן, כן. זה נכון. זה, 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 כן, זה ליווה אותם, את המחשבה בעשייה של הקלפים, ש... להזכיר לאנשים את, את המקור, להחזיר את הקדושה.
מאיפה באנו?
כן, כן, ממש. אני חושב שיש לנו שפה, כתב מופלא ושפה מופלאה. וזה די מדהים שאנחנו מדברים בשפה שנחשבה קדושה, והשתמשו בה רק לצרכי קודש, כן? כל כך הרבה שנים, אלפי שנים. כאילו...
יש משהו מעניין בשפה העברית. ואתה... איך הגעת בעצם לכל הסיפור הזה של לבנות פונטים? כאילו, איך בן אדם מגיע ל...
אני הגעתי לזה דרך אחי. דרך נדב. אה,
נכון, אמרת שהוא... מה זאת אומרת? אמרת שהוא עובד כאילו מסביב לאותיות? מה, הוא חוקר את זה?
לא, הוא מעצב פונטים.
אה, אוקיי.
הוא עושה את זה כבר כמעט 30 שנה, והוא... כן, הוא חתיכת...
אילוי.
אילוי, כן, יפה, אהבתי שאמרת את זה.
וואלה, וכמה הוא גדול ממך?
20 שנה.
וואו.
כן.
זה אח. כן.
אח שהוא קצת אבא, כן.
קצת כוח אב.
הבאת אותה.
יפה. הרמת, אז שמתי.
הכל מונח.
כן. הכל שם, רק צריך כאילו לחבר, לעשות החיבורים.
יס.
וואי, מעניין, אתה ממש פאוור האוס של השפה העברית בבית.
כן. כן.
זה של אמנות גם.
של אמנות, כן, אמא ציירת. מפסלת גם. נכון, כן, אנחנו כבר כל כך בתוך זה, זה...
ואז היה לך את העיסוק עם האתרות, ואמרת למה לא בעברית, כאילו אני מתעסק עם השפה העברית, יש בה את ה...
כן.
והנה זה כאן, אז איך הולך להיות, תספר קצת על תהליך הייצור של זה, כאילו פיזית, חומר, רגע נשים בצד את המשמעויות והעניינים, אתם ממש עכשיו מתחילים בתהליך של ייצור של הדבר הזה?
כן, עוד לא מתחילים ממש את הייצור, אנחנו עכשיו בודקים את כל האופציות, אנחנו כרגע עובדים על, זה האב טיפוס הראשון, אנחנו עובדים על האב טיפוס השני,
אנחנו בעצם הראשונות לזהות, מתן. זה מה שקורה פה.
I like it.
וזה הולך להיות עם אריזה של בד, וגם אריזה של עץ למשקיעים, בזכות...
אתם הולכים לעשות קמפיין של מימון המונים.
כן, נכון, נכון. בעצם זה מה שהולך להיות, כן. קמפיין של מימון המונים.
יפה, טוב, אנחנו ננסה לפרסם אתכם... כמה שיותר.
כרגע אנחנו לפני הקמפיין, אבל אנחנו כן יש לנו כזה טופס בגוגל שאנחנו מזמינים אנשים להשאיר את האימייל שלהם, שנעדכן אותם כשהדבר הזה יצא, שיוכלו להיות מהראשונים.
שנשים לינק.
איזה רעיון מעולה.
בבקשה.
אני רוצה להזכיר לגבי לשים לינק, כי אני פתאום קלטתי את זה לפני כמה ימים. אנשים מאזינים לנו בכל מיני פלטפורמות, בספוטיפיי נגיד, לשים לינק, אין לזה משמעות. אבל אם תיכנסו לאתר שלנו, todarabah.com, אז שם בכל פרק יש את מתחת לפרק, יש את הלינקים שאנחנו כל הזמן אומרים, נשים לינק, נשים לינק. אז למאזינים, רק רציתי להבהיר.
נכון.
אם אתם רוצים את הלינקים של כל הרפרנסים והניים דרופינג שאנחנו נותנים במהלך הפרקים שלנו, אז תלכו לאתר שלנו, todarabah.com.
יפה מאוד.
אגב, זה הלפטופ שלך?
זה הלפטופ שלי, כן, אני קולטת שאתה ככה פוזל אליו כל הפרק.
אז כן, אז נגיד זה פון שלי.
אשכרה!
מה, איזה מדבקה?
יש לי, אני אסביר רגע, יש לי על הלפטופ מלא סטיקרים שאני אוהבת לקשת איתו, ועכשיו הוא הצביע על אחד הסטיקרים ואמר שזה פון שלו, איזה אחד? זה, אז זה סטיקר
ממש מגניב. האחת, אבל לא היחידה. של אקו.
קיבלתי אותו ממש לפני שבוע. כן, זה סטיקר של אקו. מי שלא מכיר ראפרית, כוכב עולה. וכתוב האחת, אבל לא היחידה, שזה רפרט משיר שלה, ואתה הצבת את הפונט הזה.
כן.
איזה מגניב.
אותיות האלה.
וואלה.
מאמן.
יס, יס. איזה אחלה אלף, אה?
כן, זה אלף ממש מגניבה.
אז רגע, איך זה כאילו, מה, מי שעשה לה את העיצוב כנראה קנה את ה...
קנה את הפונט, כן.
הבנתי.
אין לי דרך באמת לעקוב אחרי כל השימושים שלה.
אז אתה מקווה שהוא קנה את הפונט.
זה אח שלך? כל השאר זה אח שלך?
כל השאר זה אח שלך. קוראה.
אתה מקווה שהוא קנה את הפונט? יש הרבה עניינים של גניבה בארץ? כאילו יש איזשהו מעקב אחרי זה? איך זה הולך? איך מוודאים שאתם מקבלים את השכר שלכם?
כן, יש איזשהו מעקב שהחברה של אחי מנסה בעדינות וברכות, כאילו להיות על זה. כן, לא באמת. טוב, אי אפשר למנוע הכל, אבל צריך כאילו שנהיה באיזושהי ביקורת על זה כמובן.
כן.
ומבררים, אתה יודע, הם כל מיני פה וזה, מנסים לברר, שואלים אם מבקשים את הרישיונות לפעמים. קורה? כן.
יש לך איזשהו, אני רוצה רגע לחזור להדסטארט, יש לך איזשהו מסר לאומה, לאנשים שאולי קצת מתעניינים, ועכשיו הם שמעו על זה יותר, כל דבר שהיית רוצה להגיד לגבי הקמפיין עצמו, אתה רוצה שאנשים ישתפו? אתה רוצה שאנשים יספרו לחבריהם?
אני רוצה, כן, אני רוצה לעשות קצת, לדבר על, על הדבר היפה שבזה, כי זה בעצם... אני כל הזמן חושב שאנחנו חיים פה תחת לחץ, במדינה הקטנה הזאת, וקשה לעצור רגע ולפתח פה דברים תרבותיים, כי פשוט קשה לייצר פה דברים תרבותיים במציאות הזאת, גם מבחינת הקושי הכלכלי, וגם מבחינת הקושי של להתרכז ולהתנתק מקולות של כל מיני... של כאילו להיות בשקט רגע ולהתרכז במשהו, זה קצת... לא פשוט, ו...
יש לזה ביטוי מוחשי אפילו ב-48 שעות האחרונות של החיים שלך.
נכון.
שסיפרת לי שאתה גר בדרום, והאזעקות שקורות כרגע.
נכון.
אני לא יודע מתי בדיוק נשחרר את הפרק, אבל כולם יכולים להבין אז מתי הוא הוקלט. כן.
למרות שזו מציאות די שגרתית, כן?
כן, כן, אני מדבר פשוט על החוויה שסיפרת לי, זה ממש עכשיו לפני הקלטה, כן.
לא, זה... כן, והנה, בכל זאת עשינו את זה, וכזה יצרנו, בעצם אני רואה שזה, אני מרגיש זכות גדולה לפתח את התרבות שלנו, בדיוק בגלל שקצת שומם פה מהבחינה הזאת, ואני חושב שראוי לתמוך בזה, לעבוד עם השפה שלנו, זה הכי התרבות שלנו, כאילו השפה זה הכי התרבות.
כי אנחנו באמת לוקחים הרבה מתרבויות אחרות, וזה אחד הדברים שהוא באמת באמת שלנו, מה שנקרא.
כן, תודה, תודה שדייקת את זה, כן.
נכון. בכלליות גם עבודה שלה, אני מאוד אוהב, וזה כאילו אולי יזעזע את חלק מהחברים היותר סקפטיים שלי, אני מאוד אוהב עבודה מול קלפים, הסימבוליזם שבזה הוא בעיניי מאפשר להעלות דברים מהתת מודע שמאוד קשה להעלות אותם אחרת, ואם מאפשרים לזה, כאילו, בשבילי אני מנתק את הפן המיסטי, בשבילי, לא אומר שהוא חייב להיות מנותק, ואני עושה עם זה משחק של מה הנרטיב שזה בונה לי, מה אני רואה, האם אני מסכים עם מה שעלה, לא מסכים עם מה שעלה, ואני חושב שזה דבר חשוב מאוד, בטח כאילו מתוך המקום הזה שאתה מדבר עליו, ועוד יותר אם זה מתוך השפה שלנו, זה מגניב לעלה. אני בעד הפרויקט שלכם.
אני גם ההפך, אני רוצה להגיד, אני אף פעם לא התחברתי לקלפי טארות או כל מיני קלפי מלאכים, וזה לא משהו שמושך אותי, וכשראיתי את זה, נדלקתי. כי, טוב, אני מאוד מחוברת לשפה העברית גם. כאילו, אני באה מהמקום דווקא הזה, שאני, זה באמת חיבור שהוא רגשי עמוק, לא לאותיות דווקא, אלא לקומבינציות של האותיות שמייצרות מילים, והקומבינציות של המילים שמייצרות משפטים. ופסקאות וספרים, וככה אנשים מעבירים רעיונות מאוד יפים.
והאות היא היחידה הקטנה ביותר.
נכון.
שזה מדהים. שמ-22 אותיות נכתבו אינסוף ספרים.
לגמרי, לגמרי. ואני חושבת שמה שאמרת על הזכות ליצור תרבות שהיא באמת שלנו פה, זה נכון, וזה קשה, ואני רק חושבת שכשזה קורה, זה יותר יפה. בגלל שזה בא מתוך הקושי, הרבה אנשים בישראל יוצרים גם, כן, מתוך איזה קושי, מתוך, כאילו יש תמיד הרגשה ששמים לך רגליים, וכשמישהו מצליח להתגבר על זה, או הוא מגיע מתוך איזשהו מאבק, אז לפעמים זה מייצר דווקא דברים מאוד ייחודיים. זה מאוד מזכיר לי גם ציטוט משיר. אפשר לשתף אתכם?
בטח.
פתאום חשבתי על זה. יש בכלל היצירה, הזכות ליצור, חשבתי על זה שזה משהו מאוד רדיקלי. כי בבסיס של זה, זה חוסר מוכנות לקבל את המציאות כפי שהיא. כלומר, חוסר, כאילו חוסר פסיביות, כאילו יש בזה איזושהי אקטיביות, אני הולך לברוא יש מעין, יש פה קלף שכתוב עליו, עברה כעדברה, איזה אחד זה, הנה, עין, לא, זה לא זה.
זה הלמד.
זה הלמד, עברה כעדברה, אברה כדברה. אז כן, ליצור זה משהו שהוא, הוא, כאילו לפעול, להביא מתוך עצמי משהו החוצה, ולא לקבל את מה שמאכילים אותי, כן. רק את מה שמאכילים אותי, ואני מאוד מתחברת לרעיון הזה באופן כללי בחיים.
כן.
ובתרבות במיוחד, של יש לנו עולם של שפע, שפע של מידע, שפע של תרבות, שפע של אומנות, וליצור עוד, זה בעיניי ממש מבורך. ויש שיר של הגדול מכולם, קנדריק למר, ראפר מאוד מאוד מיוחד, שבאלבום שלו, Section 80, יש שיר שקוראים לו High Power. בסוף כל פזמון הוא אומר, So get up off that slave ship, build your own pyramids, write your own hieroglyphs.
מהמם.
שזה גם מתקשר לסיפור של הנרטיב שלו, של האפרו-אמריקאים וההיסטוריה שלהם של עבדות, של get off your slave ships, אבל הוא מקשר את זה שם גם להגעה, לא רק ההגעה הפיזית מאפריקה, אלא גם כאילו היציאה ממצרים, כאילו, ההיירוגליפס, הפירמידס, שגם שם היינו, אנחנו עבדים.
נכון.
וכאילו, מבחינתי, הכל פשוט במשפט הזה מתחבר, גם הקשר של ההיירוגליפס, של המצרים, שזה גם מתקשר למיסטיקה, ולאיזשהו ידע עתיק, וידע נסתר,
נכון.
הוא בא ולוקח את כל הדברים האלה, כולל ההיסטוריה הכואבת והקשה, והלבוא מתוך מאבק, שכל השיר הזה הוא בעצם על מאבק. אני אשים לינק אחר כך, אחלה שיר. אז הוא לוקח את כל זה, והוא יוצר מתוך המאבק הזה משהו משלו.
כן.
והוא גם מפציר באחרים. כאילו, get off your slave ships, זה כאילו, זה מאוד מנטלי. כאילו, אל תהיו במנטליות של עבדות, אל תקבלו את מה שאומרים לכם, תיצרו משהו משלכם.
כן.
ואתם כבר לא תהיו עבדים.
אני מאוד מאוד תומך בזה. זה כזה, משהו שחי בי גם. ממש. אני מרגיש שזה גם קצת כזה, או שאני משהו בחוויה שלי, את החיים, כן, שזה מאוד אישי, אבל זה או שאני יוצר בתודעה של יצירה, או בחוויה של יצירה, או שאני בחוויה שאני נוצר בעצם.
מה זאת אומרת? זה או-או?
ככה אני מרגיש לפעמים, כן. שאם אני לא יוצר את החוויה שלי, אז אני נותן לדברים אחרים סוג של מושפע ולא לא משפיע, נגיד את זה ככה, או נגיד, או אין לי כל כך, אני מפסיד את הבעלות שלי על התנועה שלי בעולם.
כן.
כן. שזה עוד פעם, זה בעניין הזה גם שדיברנו על הסמלים, שאני מרגיש שאנחנו מאוד מאוד מושפעים מסמלים. אז כאילו, או שאני נותן לסמלים להשפיע עליי, או שאני יוצר את הסמלים שלי, שזה בדיוק כמו שמתקשר למשפט של השיר.
Write your own hieroglyphs.
Exactly.
קנדריק למר.
קנדריק למר, חברים. אין עליו.
מלכת הכישורים, יאב, מדהים. אז אוקיי, נראה לי נסגור.
לפני שאנחנו סוגרים, אני רוצה להמליץ לכל מי שבאמת התעניין בפרק מעבר למעריצים הגדולים שלנו שמאזינים עכשיו, והתעניין בתארות וקצת לחקור מעבר, אז יש כתבה מהממת שיצאה ממש לא מזמן, לפני כמה שבועות, של נדב נוימן, שהוא, אגב, האורח שלנו בפרק 3, אם אתם רוצים לשמוע על שירה פסיכדלית, אבל הוא כותב בטיימאוט, והוא כתב כתבה שקוראים לה "טורפים את הקלפים". דור הוואי החזיר את הטארות למיינסטרים. ויש שם הרבה מידע מעניין, ושמתקשר לדברים שאנחנו דיברנו עליהם בפרק, אז אם אתם רוצים קצת עוד מידע, ממליצה על זה.
אינון, עוד משהו שהיית רוצה להוסיף, מעבר לזה שאנחנו כאילו נפרסם את המיילינג ליסט הזה שדיברת עליה, כדי שאנשים יוכלו ליצור איתך קשר.
ואני שמח להיות פה, ממש.
כן, ממש
כיף. אנחנו מאוד שמחים גם.
אני, טוב, אני כאילו לא, הייתי רוצה פשוט לשבת איתך ושתסביר לי כאילו כל עוד ועוד, אבל נראה לי זה קצת יערוס למי שלוקח את הקלפים והיה רוצה כאילו קצת לגלות לבד את הסיפור הזה. אז בהזדמנות, אני מקווה שיצא לנו, וממש ממש תודה, זה מאוד יפה. אני מקווה שילך לכם טוב. אני גם רוצה שהפרויקט הזה יצליח כדי שיהיה לי חפיסה משלי. זה היופי גם בכל ההדסטארטים האלה,
נכון, שבן אדם אחד מכריח מישהו אחר לתרום, ואז מישהו אחר יכול ליהנות מפירותיו של הפרויקט.
נכון, ואז אינון יכול לקרוא את הספר של חודורובסקי, אפילו שהוא לא שילם על ההדסטארט.
בדיוק.
אבל באמת הקלפים הם מהממים ויזואלית גם בעיניי.
תודה.
אני חושבת שיש בהם משהו, אני חושבת שהושקע פה, הרבה מאמץ והרבה מחשבה, כאילו רואים את זה. כשמחזיקים אותם, כשמסתכלים עליהם, אז אני ממליצה לאנשים להתעניין, look into it.
יס, איזה כיף. ממש תודה.
תודה לך.
תודה רבה. תודה.
תודה.
תודה רבה.